שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת יתרו, תשפ"א. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז התואר שהתורה נותנת לו כאן זה וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. כהן מדיין הכוונה מהחשובים שבמדיין, והוא היה חותן משה. זה אנחנו כבר יודעים מפרשת שמות, שבאמת משה רבינו הגיע שם לעיר שהוא היה במדיין, וראה, וישב על הבאר, וראה שבאים הרועים ומגרשים את הבנות של יתרו, והוא עזר להן. הוא עזר להן, הוא שב בשבילהם מים, בשבילן מים, ואחר כך כשהם חזרו הביתה, אז יתרו אמר להם, מדוע מיירתן לבוא חזרה? והן ענו לו שאיש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. אמר להם יתרובנו ואיו, למה זה עזבתן את האיש? קראן לו ויוכל לכם. למה אתם לא? וככה משה רבינו התחתן עם הבת של יתרו. אז ביתד נאמן לפני כמה שנים היה כתוב וורט מאוד יפה, איך באמת זכה יתרו שיהיה לו כזה חתן. נכון, הוא עזב את העבודה זרה, כמו שכתוב, שזה היה הסיבה שהרועים זרקו אותן, זה היה הסיבה שהרועים עשו להם רעות, כל הדברים האלה, הכל אמת. אבל מה זכה יתרו כזה חתן לקבל? אז היה כתוב שם מאוד יפה, יתרו, כמו שאמרנו, היה כהן מדיין. מה הכוונה כהן מדיין? השר של מדיין, החשוב של מדיין. ואדם כזה בדרך כלל אין לו זמן לדעת מתי הבנות שלו חוזרות הביתה. כל יום הן חוזרות בשעה כזאת, והיום הן חוזרות מוקדם. מה פתאום יש לו זמן לזה? רואים מפה שלמרות שיתרו היה כל כך אדם חשוב, את הזמן שלו הוא נתן למה שצריך, והשגיח מתי הבנות חוזרות, ויום אחד הם חזרו מוקדם, והוא שואל מה קרה. אם אדם שם לב לחינוך של הילדים שלו, לא פלא שהוא זוכה אחר כך לחתן כזה. זה דבר מאוד יפה, מפני שבאמת פעם הייתי עם אחד ממנהלי הסמינרים אצל הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, אולי זה כבר 25 שנה מאז. ואותו מנהל בא לבקש משהו, לשאול משהו, הרב ווזנר עצר אותו ואמר לו, דבר אחד תגיד לי לפני שאנחנו מתחילים לדבר, איך זה יכול להיות שאני רואה בנות בשעות מאוחרות בלילה מסתובבות ברחוב? מה זה הדבר הזה? אדם צריך לדעת, הילדים בלילה צריכים להיות בבית, גם ביום זה לא מצווה שהם יהיו ברחוב, אבל בלילה בוודאי ובוודאי. יש כאלה חושבים, מה יש, מה כבר יכול להיות? אם זה היה פה יער שיש בו אריה ודוב, אז היית מבין שלא שולחים ילדים לבד, נכון? בטח לא בלילה, נו. וברחוב אין איזה אריה או דוב שעורב להם. צריכים לשים לב, צריכים לדעת, וצריכים כל הזמן להיות עם היד על הדופק, לראות שהכל מתנהל כמו שצריך, ובעזרת השם יהיה הרבה נחת. ממשיכה התורה לספר שיתרו בא אל המדבר, אל משה רבינו, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעו. אז ההתבטאות כאן בדרך כלל היא שונה, כי שם האחד גרשום, נו, ושם לכאורה היה צריך להיות ושם השני, אליעזר. אבל לא ככה כתוב כאן. אלא שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, למרות שמדובר על השני. אז הרב דינר, הרב של לונדון, זכר צדיק לברכה, כבר אמר על זה דבר נפלא, שבן אדם צריך לדעת, וזה מתקשר למה שדיברנו מקודם, עוד רעיון חינוכי, בן אדם צריך לדעת שאין לו בן שני, כל אחד הוא הבן האחד, וכשמתייחסים ככה, אז יש לילד כוח לתת את כל מה שהיו מצפים שהוא ייתן. אבל אם מתייחסים אליו בתור הבן השני, כלומר, יש לי את המובחר ויש לי את הפחות, זה לא טוב. דבר נוסף, שם האחד אליעזר, למה האחד? אז במדרש, בפרשת חוקת, כתוב רבי אחא בשם רבי יויסי בר חנינה אמר, בשעה שעלה משה למרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה. והקדוש ברוך הוא אמר הלכה בשם אומרה. רבי אליעזר בני אומר, רבי אליעזר בני אומר, אתם שומעים, הקדוש ברוך הוא אומר הלכה בשם אומרה. רבי אליעזר בני אומר, עגלה בת שנתה ופרה בת שנתיים. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, העליונים והתחתונים שלך הן, ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה. רבי אליעזר אומר, עגלה בת שנתה, ופרה בת שנתיים. עגלה הכוונה, עגלה ערופה צריכה להיות בת שנה, ופרה הכוונה, פרה אדומה צריכה להיות בת שנתיים. אמר לפניו, ריבון העולמים, הי רצון שיהיה מחלצי. הרבי אליעזר הזה, שאתה אומר דבר עכשיו בשמו, אז שיהיה האיש הזה מחלצי. אמר לו, חייך, שהוא מחלציך. הדה הוא דכתיב, ושם האחד, אליעזר. שם אותו המיוחד, אליעזר. המיוחד הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר הלכה בשמו, ומשה רבינו מתאווה שיהיה מיוצאי חלציו, אז זה האליעזר הזה, רבי אליעזר. דבר ראשון רואים מפה, שמשה רבינו, שבאמת לא חסר לו זכויות, משה רבינו שכל התורה שאנחנו לומדים, והכל זה שלו, אבל היה חסר לו את הדבר הזה. מה עם רבי אליעזר? אני רואה מה איתו? אני רוצה גם הוא. אין ברוחניות, אין גג. לא, אני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אבל דבר שני, כל כך יפה, אומר כאן, הצלח על המקום, הצלח זה הנודע ביהודה, בספרו ציון לנפש חיה. הוא כתב את זה, את השם של הספר הוא נתן, על שם אמא שלו. אז בברכות דף ב' על המשנה הראשונה של מסכת ברכות, כתוב במשנה הראשונה, מאימתי קורין את שמה בערבין? והתשובה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דברי רבי אליעזר, כלומר רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, כשהוא מתחיל לדבר את המשניות שלו, המשנה הראשונה, הדבר הראשון, הוא מזכיר את רבי אליעזר. אומר על זה הנודע ביהודה בצלח, נראה לי שרבינו הקדוש רצה לעשות נחת רוח למשה רבינו, והתחיל את התורה שבעל פה במשנת רבי אליעזר. למה הוא התחיל עם רבי אליעזר? כי הוא רצה לעשות נחת רוח למשה רבינו, שרבי אליעזר יצא מחלציו. ממשיכה התורה, שכשיתרו הגיע למדבר, אז משה רבינו סיפר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. על זה צריכים לברר מה פירוש המילה ואיחד יתרו. מה זה ואיחד? אומר רשי, והישמח יתרו. זהו פשוטו. ומדרש אגדה נעשה בשרו חידודין חידודין, היה מייצר על עיבוד מצרים. זהו, אז זה ואיחד, או שהוא שמח, או שנעשה בשרו חידודין חידודין. במדרש, במדרש זה המכילתא כאן על המקום, אומר רבי יהושע, אומר בטובת המן הכתוב מדבר, ממה הוא כל כך התפעל יתרו? מהטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל במן. המן שהיו מקבלים במדבר לאכול, אמרו לו, המן הזה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אנו תואמים בו טעם פת, טעם בשר, טעם דגים, טעם חגבים, טעם כל המטעמים שבעולם, שנאמר, הטובה, מה זה הטובה? כל הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה, ואיחד יתרו על כל הטובה, הטובה זה המן, שטעמו בו כל הטעמים שבעולם. ממשיך המדרש, רבי אלעזר המודעי אומר, בטובת הבאר הכתוב מדבר. מה זה הבאר? הבאר של מרים. שהרי עם ישראל הלכו במדבר 40 שנה, ובערה של מרים הולכת איתם, ובכל מקום שהם באו, לא היה חסר להם שום דבר. אבל כאן מגלה לנו המדרש יותר. רבי אלעזר המודעי אומר, בטובת הבאר הכתוב מדבר. מה יש? הבאר שנתן לנו המקום, אנו תואמים בו טעם יין ישן, טעם יין חדש, וטעם חלב, וטעם דבש, טעם כל הממתקים שבעולם. שומעים רבותיי? אז יש לנו, או שהיה טובת המן, שבמן היה כל הטעמים שבעולם, או שהיה טובת הבאר, שגם בבאר טעמו כל טעם משקים שבעולם. כל המשקים שבעולם. יותר מזה, בילקוט שמעוני על ספר חגי שבתרי עשר, אומר הילקוט שמעוני, אתה מוצא כשיצאו ישראל ממצרים, הוריד להם את המן, והגיז להם את הסלב, והעלה להם את הבאר, והיה כל שבט ושבט עושה לו אמת המים, וממשיכה מן הבאר, והיה ממשיכה אצלו, כלומר כל שבט היה מקיף אותם נחל כזה שבא מהבאר, והיה נוטע לו תאנים ורימונים, גפנים ותפוחים, והם עושים פירות בני יומם כשם שהיה בבריאתו של עולם. כזה טובה גדולה הקדוש ברוך הוא עשה לישראל עם הבאר. אז גם טעמו בזה את כל הטעמים של כל המשקים שיש בעולם, וגם המים האלה של הבאר, אדם היו באים במדבר, היו נוטעים עצים, ובאותו היום זה היה נותן פירות. נפלא מיותר. אבל עכשיו יש לנו לדון כאן בשאלה מאוד מעניינת. האם כשאומרים לנו שבכל במן היה כל הטעמים שבעולם, האם הכוונה שטעמו את זה, אבל מבחינת ההרכב הכימי של האוכל הזה, זה היה מן? או שברגע שאדם נניח רצה לאכול שניצל, והוא חשב על שניצל, וזה נהיה טעם של שניצל, אולי גם הממשות של זה נהייתה שניצל? אדם לקח כוס מהבאר של מרים, והוא רוצה עכשיו לשתות קוקה קולה. האם זה באמת הפך להיות קוקה קולה, או שרק בטעם קוקה קולה? אדם רוצה לשתות יין. האם זה הפך להיות יין, או שזה רק טעם יין? ויהיה בזה הרבה נפקמינות. למשל, אנחנו צריכים לאכול בפסח מצה. מצה שעשויה מחמשת מיני דגן, ואסור שהיא תחמיץ. עכשיו השאלה היא, אם אדם אכל בליל הסדר במדבר, כן, אבותינו כשהיו במדבר והיה להם מן, אז אחד לקח את המן ואמר, עכשיו אני רוצה שזה יהיה מצה, ובאמת היה לזה טעם מצה. שאלה אם הוא יצא ידי חובה. אם זה רק טעם, ודאי שזה לא אחד מחמשת מיני דגן. אבל אם זה קיבל את כל התכונות של מה שזה, כלומר, זה הפך להיות אחד מחמשת מיני דגן, אולי הוא כן יצא ידי חובה. עוד נפקמינה. אם אדם שתה מבערה של מרים וחשב על יין, האם הוא ישתכר מזה? אם זה רק טעם, כמובן שהוא לא ישתכר מזה. אבל אם זה הפך לממשות, יכול להיות שהוא ישתכר. ועוד ועוד נפקמינות יש בדבר הזה. אז מעניין מאוד, במדרש תלפיות של רבי אליהו הכהן מאיזמיר, שחי לפני כמה מאות שנים, הוא אחד מהגדולים שבעמנו, כתב המון ספרים גדולים מאוד, אז הוא אומר בענף יין השני, הוא כותב, איך יכול להיות שנדב ואביהו נכנסו שטויי יין למקדש? הם נכנסו למשכן שטויי יין, ולכן הם מתו שם. אבל איך הם נהיו שטויי יין? מאיפה היה להם יין במדבר? אומר על זה רבי אליהו הכהן, המדרש תלפיות, אבל בעניין הקושייה, שהקשה מניין היה להם יין במדבר, אין צורך לומר שהיין שהיו שותים בא מבני עשיו, שאז הרי היה עדיין מותר לקנות יין של גויים. לא, לא צריך להגיע לזה. כי בערה של מרים היה טעם חלב, טעם דבש, כסגולת המן, שכל הטעמים היו בו כדאית בילקות. וכיוון שכן, לא היו צריכים ליין מבחוץ, כי כשהיו שותים מי הבאר, אם היה כוונתם ליין, היה מתהפך להם ליין. ובוודאי שהיה פועל שחרות, כיוון דאם לא כן, נמצא שהיו חסרים מיין. כי מה זה עוזר לי טעם של יין? הוא רוצה להרגיש טוב עם היין. ואם הוא לא משתכר מזה, אם זה לא מבשם אותו, אז מה, איפה היין פה? ובמדבר הרי מילא הקדוש ברוך הוא את כל תאוותם. אז ממילא ברור שהבערה של מרים כשהתהפך, אז התהפך גם הממשות שלו להיות יין. עכשיו, בעצם, בגמרא כבר יש את המחלוקת הזאת. הגמרא אומרת, במסכת יומא בדף ע"ה, הגמרא אומרת שזה מחלוקת תנאים, רב עמי ורב אסי. האם היה רק טעמן, כלומר, יכלו לטעום במן את כל הטעמים, או שזה היה טעמן וממשן, כלומר, גם הדבר עצמו נהיה ממש ממש מה שהם רצו לחשוב. אז זה הטובה של מן כל כך הייתה גדולה, הטובה של בערה של מרים הייתה כל כך גדולה, אבל יש כאן עוד משהו. במן הייתה עוד טובה גדולה מאוד. מה? ריח. הרי כתוב בפרשת בשלח, שקראנו בשבת שעברה, כתוב, והיה משנה לחם, אומר על זה רש"י, משנה לחם, הכוונה לחם משונה. לשבת היה להם לחם משונה. במה הוא משונה? בכל יום היה ריחו נודף, ובשבת יותר. זאת אומרת שגם לא רק שזה היה בטעם, גם עם ריח, ובשבת עוד יותר. תראה איזה טובה הקדוש ברוך הוא עשה. לכן ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם למשה ולישראל עמו. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו נמשיך הלאה למעמד הר סיני, פרק י"ט, זה ההקדמה למעמד הר סיני, וכאן אומרת התורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. מה זה ויסעו מרפידים? אומר רש"י, למה הוא צריך לחזור ולפרש מאיכן נסעו? אנחנו יודעים, כתוב בתורה שהם היו ברפידים. אז אם הם עכשיו נסעו, הם נסעו מרפידים. אלא, אומר רש"י, להקיש נסיעתן מרפידים לביאתן למדבר סיני. מה ביאתן למדבר סיני? בתשובה. אף נסיעתן מרפידים בתשובה. כמו שהם הגיעו למדבר סיני, כולם עשו שם תשובה לפני מתן תורה. אז אותו הדבר, כשהם נסעו מרפידים, הם כבר נסעו בתשובה. תשובה, עם, 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 עם עשיית תשובה. שאלה היא, מאיפה רשי לקח שהם עשו תשובה? שאלה, מאיפה רשי לקח? אתה אומר, לא, הם באו למדבר סיני, הרי בתשובה. מאיפה אתה יודע? איפה זה כתוב בתורה שהם עשו תשובה במדבר סיני? כשהם באו לשם לפני מתן תורה. כדי לענות על זה, אני רוצה להתקדם קצת. תראו רבותיי, אנחנו יודעים את השאלה המפורסמת, הרי שנה הבאה זה שנת שמיטה, וכשהתורה מצווה על מצוות השמיטה, זה בפרשת בהר, בספר ויקרא, ושם אומרת התורה, וידבר השם אל משה, בהר סיני לאמור, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אז שואלים כולם, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? למה כשהוא מזכיר את המצווה הזאת של שמיטה, אז הוא אומר, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. זו שאלה ידועה. אולי בשבוע הבא ניכנס יותר להסביר את הפשט של השאלה הזאת, אבל לכל פנים, יש כאן חתם סופר מאוד מאוד יפה ומוסרי. אומר החתם סופר, הרי הר סיני הוא הנמוך שבהרים, ובאו, כתוב בגמרא, שכשהיה מעמד הר סיני, באו הרים כרמל ותבור, ורצו שהשם ייתן את התורה עליהם. ומה השם אמר להם? למה תרצדון הרים גבנונים? אתם הרי בעלי גאווה. למה? זה אומר אני גבוה ככה, זה אומר אני גבוה ככה. אתם בעלי גאווה, ומי שבעל גאווה הוא בעל מום. אז למה תרצדון הרים גבנונים? אתם הרי יש לכם גיבנת, יש לכם גאווה. אלא איפה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? על הר סיני, שהוא הנמוך שבהרים, הוא לא חשב שעליו מגיע שיתנו את התורה, אז מצוין, טוב מאוד. מה לימד אותנו הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? לימד אותנו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה גאווה, אני רוצה ענווה, אני רוצה שאדם ירגיש את עצמו שאין לו כלום משלו. זה האדם שמוצא חן בעיני השם. האדם שמרגיש שהוא משלו, אין לו כלום. זה מוצא חן בעיני השם, ועל מי שמתנהג ככה, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה שלו. זה המוסר שלומדים מההר סיני. ועכשיו השאלה היא, למה נשמחה שמיטה להר סיני? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה פירוש השאלה? בדרך של דרוש אומר החתם סופר, הרי שמיטה שאדם צריך להפקיר את שדותיו, ואדם צריך להרגיש שאין לו באמת משלו כלום. אז למה אני צריך כאן להזכיר את הר סיני? מילא הר סיני הוא בא ללמד אותנו ענווה, אבל שמיטה כל המצווה היא ענווה. שמיטה כל המצווה היא שאין לי כלום משלי. אז מה צריך להזכיר גם את הר סיני? על זה אומר הרשי, אלא להגיד לך, כמו שבהר סיני היה עניין של ענווה, כך כל התורה כולה מהר סיני. היית חושב שמילא בשמיטה זה המצווה, אבל אולי בשאר מצוות אין את הצורך הזה? לא, בכל המצוות אדם צריך להכניע את עצמו ולהרגיש את עצמו שאין לו משלו כלום, אז הוא עושה את זה כמו שהשם באמת מבקש. אחרי שהבנו את זה, נתקדם עוד שלב. יש גמרא במסכת קידושין, גמרא אומרת שהאדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. צדיק גמור? חוששים שמה זה קידושין. למה? שמה ירהר תשובה בליבו. טוב, מצוין. מה הדין אם אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני לוי או ישראל, והתברר שהוא כהן? נו, אז לכאורה יותר טוב, לא? כהן הוא יותר מיוחס מישראל ומלוי. אומרת הגמרא, לא, במקרה כזה היא לא מקודשת. ומדוע היא לא מקודשת? כי היא יכולה להגיד, שמע, אני לא רוצה שאתה תתחיל להסתרר עליי, להראות לי כמה אתה מיוחס ואני לא, וזה, לא רוצה את זה. אז אני רציתי להתחתן עם יהודי ישראל. אתה כהן? לא רוצה, קידושין לא חלים. יפה מאוד. בא חידושי הערים ושואל, אם ככה, למה כשאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, הרי היא מקודשת, שמאיר הר תשובה בליבו, הרי בעלי תשובה זה בדרגה יותר גבוהה מצדיק גמור. הרי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. ואם ככה, אם אין צדיקים גמורים עומדים, זאת אומרת שהבעל תשובה הוא בדרגה יותר גבוהה. ואתה אומר שאם אדם אמר לאישה שהוא בדרגה מסוימת והתברר שהוא בדרגה יותר גבוהה, היא לא מקודשת כי היא לא רוצה שהוא יתחיל להשוויץ לה. אז אם ככה, למה מקודשת? על זה אומר החידושי ערים, נכון, אם השאלה אם הוא כהן או ישראל, והתברר שהוא כהן, היא לא מקודשת מפני שהוא יותר מדי מיוחס בשבילה, היא לא מעוניינת. אבל אם שהוא בעל תשובה, הרי היסוד הראשון של תשובה זה הכנעה. זה היסוד הראשון של תשובה. ואם אדם הוא בעל תשובה, אז מה החשש? שם הוא יתחיל עכשיו להשוויץ לה? לא, הוא הרי בעל תשובה. ומה זה בעל תשובה? הכנעה. אם ככה, נפלא מאוד. אתם זוכרים מה הייתה השאלה הראשונה? שאלנו, מאיפה רש"י יודע שבני ישראל חזרו בתשובה במדבר סיני לפני מתן תורה? אבל זה פשוט, כי הרי כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. איך יכול להיות שלא היו מריבות? איך יכול להיות שלא היה מחלוקת? התשובה היא, כי הם עשו תשובה ובתשובה יש הכנעה. ולכן אומר רש"י, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. כמו שבמדבר סיני הם עשו תשובה, כך גם מרפידים הם כבר עשו תשובה. אבל איפה אתה יודע שבמדבר סיני עשו תשובה? תשובה, כי הרי אתה רואה שהם היו באחדות. וזה לא יכול להיות אם אין הכנעה. טוב. נסיים בדבר מאוד יפה. כתוב השבוע במעמד הר סיני, שהשם אומר למשה רבינו, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אז מה כאן הנקודה שגם בך יאמינו לעולם? מסופר סיפור שסיפר רבי רחמים חי חוויטה. רבי רחמים חי חוויטה היה בתוניס, היה מהגדולים ביותר מהעם שלנו. אז הוא סיפר ש רבי חכם רבי משה הכהן, הוא היה בארמון של המלוכה, והבאי זה איזה דרגה גבוהה אצל המוסלמים, היה כל פעם שואל אותו שאלות, והוא לא רצה להתכנס לוויכוחים, כי הוא ידע שהמלך גם מוסלמי. נו, אז מה עכשיו יתחיל להתווכח? עוד רק חסר שהוא גם יצא צודק, המלך ייעלב. אז הוא לא רצה לדבר והיה שותק. יום אחד השר שהתווכח איתו אמר למלך, תגיד לו שיענה לי. אז המלך אמר לו לענות. אז הוא ביקש סליחה והוא אמר, בסדר. הבעיה היא, הוא טוען כל הזמן שהדת שלכם אמת ושהדת שלנו לא, ושבאמת בהתחלה השם נגלה לעם ישראל בהר סיני, אבל אחר כך בא מוחמד. ואני כרגע לא יכול להתווכח, כי אני עסוק באיזה שאלה שמאוד תורדת את מנוחתי. שואל אותו, איזה שאלה כבר מטרידה אותך? הוא אומר, לא, קראתי בעיתון שאיזה מלך שם במדינת חסות שלו נציב עליון, ואמר לו, תשמע, אלה החוקים, לא תזוז מזה לא ימינה ולא שמאלה. עכשיו, יום אחד הגיע לשם אדם, הוא אומר לנציב העליון מטעם המלך, הוא אומר, תשמע, אני שליח של המלך, באתי להגיד לך שהחוקים השתנו. אז הוא אומר לו, אבל אני לא יכול לשמוע בקולך, כי המלך אמר לי. הוא אומר, אבל אני שליח של המלך. המלך אמר לי להגיד לך לשנות את החוקים. והוא, הנציב העליון הזה, לא יודע מה לעשות. עכשיו, השאלה הזאת כל כך מטרידה אותי, שאני לא יכול להתווכח איתך היום. אומר לו, הבאי הזה, השר הזה, אומר לו, תראה, זה לא שאלה בכלל. הרי ממי הוא שמע? מהמלך עצמו. עכשיו, מי בא במקום? אומר, זה אדם. אז אם הוא לא ישמע בכל אותו אדם שאומר שהוא שליח, יש לו תירוץ טוב, כי זה אני שמעתי מהמלך. אבל אם הוא כן ישמע ובסוף יתברר שהמלך לא שלח אותו, אז זה יהיה הרבה יותר גרוע. כי את זה, את החוקים הראשונים הוא שמע מהמלך עצמו. אמר לו רבי משה הכהן, תודה רבה לך. ניצחתי בוויכוח. מה אתה טוען? באמת היה מעמד הר סיני והשם נגלה לעם ישראל, ונתן להם את החוקים ואת התורות והכל. אלא מה? אתם טוענים שאחרי זה הוא התגלה למוחמד, ואמר לו שהוא שינה את החוקים. אז למי אני צריך לשמוע? למה ששמעתי מהאלוקים עצמו? או מה שאתה אומר שמי שהוא אמר, שהשם אמר לו להגיד? הנה לך. על זה אמר רבי רחמים חי חוויתה, זה מה שכתוב כאן. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה וגם בך יאמינו לעולם? שגם אם יבוא אחר כך נביא אחר ויגיד שהוא נביא ושאני אמרתי לו, הם לא ישמעו בקולו. למה? כי מה שאתה אמרת הם שמעו ישר ממני. ולא יהיה להם שום סיבה לשמוע מאף אחד אחר שטוען שיש ברית חדשה או שיש נביא אחר, נגמר. את זה שמענו ישר מהקדוש ברוך הוא, לכן גם בך יאמינו לעולם. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.